גם רוסיה נרמסה על ידי הטנקים. כתבתה של ליזה רוזובסקי. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. עד לפרוץ המלחמה, היה נדמה שהחברה הרוסית הולכת באותו הכיוון שבו מתקדמת החברה האנושית כולה, אומרת יקטרינה שולמן. הייתה מגמה ברורה של ירידה ברמת האלימות, שינוי ביחס לילדים, למשפחה, לבעלי חיים, לאיכות הסביבה. לא חלמנו בהקיץ ולא השלנו את עצמנו. כל אלה היו שינויים אמיתיים שנצפו. חשבתי, ואני ממשיכה לחשוב, שאם הצרה שנפלה עלינו ב-24 בפברואר לא הייתה קורית, חילופי הדורות היו מביאים לנו שינוי ערכים אמיתי. אולי התפיסה האופטימית הזאת, היא שהפכה את שולמן, פרופסורית למדעי המדינה, לאחד הקולות הבולטים במרחב הליברלי ברוסיה. היא בת 44, פרופסורית חברה בשנינקה, בית הספר הגבוה למדעי חברה וכלכלה במוסקבה. עד לאחרונה לימדה גם באקדמיה הנשיאותית לשירות הציבורי. שני המוסדות נתונים כעת לרדיפה על רקע תוכניות לימוד ליברליות. נגד שני הרקטורים שלהם מתנהל משפט בהאשמות כלכליות, שמאחוריהן, כך לפי כלי תקשורת עצמאיים, מניעים פוליטיים מובהקים. שמה של שולמן עצמה עלה בחודשים האחרונים בהקשר של בדיקות שערכו הרשויות במוסדות הלימוד. באמצע שנות ה-90 החלה שולמן לעבוד בשלטון המקומי של עיר הולדתה, טולה. אחר כך עברה למוסקבה, שם שימשה עוזרת פרלמנטרית בסיעות שונות, ובהמשך עבדה במחלקה האנליטית של הפרלמנט הרוסי. היא זו שהכניסה לשימוש נרחב את המונח משטר היבריטי. שלטון אוטוקרטי שמשתמש במנגנונים דמוקרטיים לכאורה לצורך הישרדותו. שמאפיין לטענתה את שיטת השלטון ברוסיה, כמו גם במדינות רבות נוספות. הפרשנויות שלה דומות להרצאות. היא מדברת מהר מאוד, באופן ענייני מאוד, מפזרת מונחים מקצועיים ורפרנסים למחקרים, ונמנעת ממסקנות דרמטיות. הסתבר שזה בדיוק החומר שממנו עשויה היום פופולריות רשת הרוסית. בשנים האחרונות הסרטונים בערוץ היוטיוב האישי שלה החלו לצבור מאות אלפי ולעיתים מיליוני צפיות, והעדה אליה זיקתה אותה בעשרות ממים, שכללו בין היתר קריאה לבחור בה לנשיאות. השיא הגיע בדצמבר האחרון, כאשר הראפר אוקסימיקון כינה אותה באלבום האחרון שלו "המילף שאין סקסית ממנה", בשיר שהוקדש לסוכנים זרים. בחודשים שלאחר מכן, תחילה שולמן ולאחרונה גם אוקסימיקון, אכן הוכרזו סוכנים זרים על ידי הרשויות ברוסיה. כיום שניהם אינם חיים ברוסיה. שולמן עזבה את המדינה באפריל לאחר שקיבלה מלגת שהות של שנה בברלין מטעם קרן רוברט בוש. בריאיון להארץ שקיימה בזום מברלין, היא אמרה בזהירות שהיא ממשיכה לקוות כי תוכל לשוב לרוסיה בהקדם. אלא שגם אם מצאותה בגלות אינה מונעת משולמן להישמע שקולה ולהתעקש על כך. אחד הביטויים לכך הוא בחירתה לכנות את המלחמה באוקראינה מבצע צבאי מיוחד. היא מסבירה שהיא אמנם חשה אי נוחות, משום שנדמה שהיא עושה זאת משום שרוסיה אסרה לשימוש במונח מלחמה, ומי שישתמש בו צפוי לעמוד לדין פלילי. אבל, היא טוענת, השימוש בביטוי מאפשר לעמוד באופן מדויק יותר על כוונותיו של השלטון הרוסי ועל המנגנונים שמניעים אותו. ומכיוון שהשלטון ברוסיה מתבסס לחלוטין על השירותים המיוחדים, הרי שמבצעים מיוחדים הם דרך פעולה טבעית עבורם. במקרה הזה, המבצע הזה מתנהל באמצעים צבאיים. העובדה ששולמן מצאה את עצמה בגלות פוליטית אינה מפתיעה על רקע הגירה המונית של אנשים בעלי עמדות ליברליות מרוסיה לאחר המלחמה. אבל הדרך שהיא עשתה מקרבה כמעט אינטימית לחלונות הגבוהים אל הגלות הייתה קצרה למדי. בשנים 2018-2019 הייתה שולמן חברה במועצה מייעצת לנשיא רוסיה בנושא זכויות אדם. הנשיא פוטין פיטר אותה מהמועצה, יחד עם עוד כמה חברים שמזוהים עם עמדות אופוזיציוניות, לאחר שתמכה בגלוי במפגינים שמחו נגד אי סדרים בבחירות המקומיות במוסקבה בקיץ 2019. העובדה שהשעו אותי מהמועצה לזכויות אדם לא השפיעה על חיי, אומרת שולמן. הפסקתי ללכת לשם, אבל המשכתי להשתתף בשולחנות העגולים שהתקיימו בפרלמנט. מפחיד לחשוב, אבל עוד בינואר האחרון הייתי בשולחן עגול בנוגע לתיקונים לחוק העינויים, בעקבות חשיפות העינויים בבתי הכלא ברוסיה. כשהיא נשאלת על האופטימיות שלה, שהפכה לשם דבר, היא משיבה שלדעתה היא נתפסת כאופטימית בשל קצב הדיבור שלה, ובשל עניינה הכן בתחום המחקר שלה. אך לאחר מכן מוסיפה, אני באמת שייכת לפילוסופים הפוליטיים, יסלח לי האל, שמאמינים בקדמה ולא בתור הזהב. כידוע יש שתי אסכולות, אלה שחושבים שהאנושות הולכת בנתיב של נסיגה לקראת סוף העולם, ואלה שמאמינים שהאנושות מתפתחת ושקודם היה גרוע יותר. אני שייכת לסוג השני. את האופטימיזם ההיסטורי שלה שולמן מכילה כאמור גם על רוסיה. במשך השיחה שלנו שהתקמה באמצע אוגוסט לקראת הרצאה שקיימה בישראל, היא חוזרת מדי פעם אל אותה נקודה גורלית, תחילת הפלישה הרוסית הנרחבת לאוקראינה ב-24 בפברואר. היא מדגישה שוב ושוב כי הנקודה הזאת לא הייתה כורח המציאות וכי לפניה פסעה רוסיה בנתיב אחר לגמרי. בתחילת שנות ה-2000 החלה ברוסיה הומניזציה שניתן היה לראות אותה בשלל מדדים, היא טוענת, וזה לא נגע רק למרכז מוסקבה, אלא לחיים העירוניים ברוסיה כולה. בעשורים האחרונים, טוענת שולמן, נעה רוסיה מערכים שמרניים אל ערכים פרוגרסיביים. ראינו את התנועה האיטית של החברה הרוסית, מערכים של ביטחון ושימור, לערכים של ביטוי עצמי והתפתחות. האם את משקיעה כסף בקוסמת ושימורים, או בטיולים והשכלה? אלה שתי הגישות. כיצד התבטאו בשטח השינויים החיוביים שעליהם מדברת שולמן ומכנה אותם ריכוך מנהגים? היא מציינת בין היתר את הקדמה הטכנולוגית שנוצלה כדי להקל על האזרחים את ההתמודדות עם הבירוקרטיה ועם תלאות היומיום. אתר שירותים ממשלתיים קל ונוח לשימוש המרכז את כל השירותים באשנה בחד, סינגל ווינדו, מערכת בנקאית גמישה וידידותית ללקוח, ובאופן כללי חיים נוחים, שבהם יש מוניות ומשלוחי אוכל וטיפוח גוף איכותי בשלל ערים ברוסיה. אין ספק שקיים גם צד אפל להתפתחות הטכנולוגית, מוסיפה שולמן, והוא יצירת מערכת של מעקב ופיקוח לגמרי לפי הדגם הסיני. כוונתה למערכת של מצלמות הבטחה שרישתה את ערי רוסיה ומצוידת במנגנוני זיהוי פנים, שכוחות הביטחון במדינה מנצלים בין היתר כדי לדכא מחאות. גם שולמן, כמו רבים אחרים, נעצרה יחד עם בעלה בשנה שעברה ברכבת התחתית בעזרת מנגנון שזיהה כי נכחה בהפגנה. בנוסף, אין לספק שהנתונים שאזרחים מזינים במערכת הנוחה של השירותים הממשלתיים מגיעים לידי הפסאב. מה לגבי שיפור איכות גני הילדים, קצבאות ותוכניות העסקה למובטלים, תמיכה בקשישים, פנסיות, סביבה נגישה לנכים? גם זה השתפר ברוסיה בשנים האחרונות? כל זה ללא ספק השתפר. חלק מזה כמובן למרית עין בלבד, לצורך דוחות לבוסים, כמו למשל בניית רמפות לנכים במקומות שבהם לא ניתן להשתמש בהן. אבל הסוגיות החברתיות קיבלו מקום, במידה ניכרת בזכות עבודה הירואית של המגזר השלישי. בעשור האחרון המגזר הזה גדל והתעצב. רבים מצאו שם יישום לכישורים שלהם. גם זאת תוצאה של דה-פוליטיזציה. אנשים הרגישו שעיסוק בפוליטיקה הוא חסר טעם או אף מסוכן ופנו למגזר השלישי. אנשים התרגלו לתרום כספים, התרגלו בכלל לשמוע על זה. אחד הסימנים לכך היו השערוריות שקמו מדי פעם, למשל כשמישהו קילל אנשים שטיילו עם ילדים עם צרכים מיוחדים בגינה ציבורית. זה היה הופך לסיפור שמדברים עליו ומצלמים עליו כתבות לטלוויזיה. יחד עם הנורמות החברתיות השתנתה גם המדיניות הרשמית. כל השינויים המשמעותיים קרו בעזרת עמותות. למשל, הופעת הסיוע הפליאטיבי, הקמת הוספיסים, רפורמה של מערכת האפוטרופסות, רפורמה של בתי היתומים וגם רפורמה שלא החלה, אבל דובר עליה רבות, של מעונות פסיכונוירולוגיים. מוסדות סגורים שבהם החל מהתקופה הסובייטית מוחזקים אנשים עם צרכים מיוחדים בתחום ההתפתחות הקוגניטיבית והנפשית. כל זה אכן קרה. ולא הכל היה למראית עין. החברה התרגלה לכך שסוגיות האלה קיימות, שיש אנשים בעלי נכות, ילדים נכים, שיש להתמודד איתם איכשהו, שחולי סרטן זקוקים לשיקוך כאבים ורופאים לא צריכים להיקלה על כך. הוכנסו שינויים בחוק ששחררו את הרופאים מהאחריות במקרה של הפרת הכללים לשימוש במשככי כאבים. במקביל, בזכות מימון ממשלתי, פרחה הסביבה התרבותית. מוזיאונים, ספריות, אירועים, פסטיבלים למיניהם. ספריות שכונתיות הפכו למקומות של כוח ממש, כי התחילו להתרחש בהם כל מיני דברים. כיתות אומן, תערוכות, הרצאות, כל זה באמת חי והתפתח. לכן מה שקורה עכשיו הוא מחזה קורע הלב במיוחד, כי רקמת הציוויליזציה שהוצמחה במאמצים כאלה בעשורים האחרונים נרמסת תחת זכלי הטנקים. כלומר, לולא המלחמה, פוטין והדור שלו היו פשוט מתים ואת מקומם היו תופסים אנשים שמטבעם הם פרוגרסיביים יותר, ורוסיה הייתה משתנה לאט וברכות? אני מניחה שייתכן שאחד המניעים הלא מודעים של השלטון הרוסי לפתוח במלחמה היה לעצור את התהליך הזה. לא לתת להתפתחות הטבעית לעשות את שלה. לחצוץ בין רוסיה לעולם החיצון באופן בלתי הפיך, לפחות לעתיד הנראה לעין. להפריד את החברה הרוסית מהחברה הגלובלית. להעסיק את הדור הצעיר בעניינים שונים לחלוטין מאלה שהוא עמד לעסוק בהם. לקשור את כולם באמצעות האלימות ולמעשה לשנות את סולם הערכים. את יתר העבודה, היא טוענת, עושה הקונפורמיות האנושית המורה לאזרחי רוסיה להתיישר לפי הקו שמתווה השלטון. אבל יש הבדל בין קונפורמיזם ברמה של כיתה, מקום עבודה או שכונה, ובין קונפורמיזם ברמה של מדינה. כלומר, לתמוך במדיניות שמנוגדת למנטרה הכי בסיסית שכולם חזרו עליה בברית המועצות וברוסיה מילדות, רק שלא תהיה מלחמה. איפה מתרחש המעבר הזה בין הקונפורמיות היומיומית הקטנה לבין קונפורמיות ברמה של מדינה? כיצד מתבטאת קונפורמיות ברמת מדינה? אם אדם תומך במלחמה, במה זה מתבטא? בתשובות לסקרי דעת קהל? במה עוד? הביטוי האקטיבי היחיד הוא ההלשנה, והיא קיימת. אבל מבחינתה של שולמן המלחמה לא הייתה בלתי נמנעת. אנחנו יודעים שכל מה שקשור בהחלטות פוליטיות הוא תמיד פרי של מקריות, על אחת כמה וכמה באוטוקרטיה פרסונליסטית, שהחלטות תלויות באדם אחד ובסביבתו. אמנם אי אפשר לבטל את מה שקרה וכל מה שיקרה בעתיד ימשיך להתפתח מהנקודה הזאת, אבל זה יכול היה גם לא לקרות, ואז כל ההתפתחויות הבאות היו הולכות במסלול שונה. את עצמך לא האמן שתפרוץ מלחמה. לא. יש כאלה שאומרים שכל ההיסטוריה של רוסיה הובילה לרגע הזה. אבל אם דברים היו הולכים אחרת, הם היו מספרים משהו אחר לגמרי באותה מידת שכנוע. למשל, שחברה כזאת, עם דמוגרפיה כזאת, עם מערכת שלטון כזאת, אינה מוכנה לגיוס למלחמה. אין לה משאבים לזה, לא אנושיים ולא טכניים. אגב, האירועים מוכיחים בדיוק את זה, היא אומרת, ומדגישה כי מהלך המלחמה הנוכחי, שבו רוסיה שקועה בבוץ האוקראיני ללא הישגים חד משמעיים, מוכיחה שהיא וממחים אחרים בכל זאת מבינים דבר או שניים על ארצם. בהיסטוריוגרפיה יש עיקרון שנקרא אין היטלר, אין שואה. היא ממשיכה להוכיח את התזה שלה, שלפי המלחמה לא הייתה מוכרחה לפרוץ. אכן הונחו היסודות לכך שרפובליקת ויימר תצמח לכדי משטר אוטוריטרי. תחושות קשות לגבי המלחמה, משבר כלכלי, הדור שלחם וחזר הביתה, אורבניזציה ועוד. בסיטואציה כזאת, אכן הגיוני לשער שאדם קריזמטי, בעל כישרון נאום ובעל ניסיון צבאי, יעלה לשלטון. אדם שיכול להפוך לאליל הנוער ויציע נקמה כלשהי. אבל, זה שמנהיג כזה, ראשית, יצליח לעשות מונופולציה כזאת של השלטון בתוך מפלגתו ובהמשך במדינה, ושנית, יהיה שרות בכל הקשור ליהודים, לא היו לכך שום תנאים מוקדמים אובייקטיביים. כלומר, הפרויקט הגדול של הפתרון הסופי של הבעיה היהודית הוא קטע מיוחד של היטלר. אם מישהו אחר היה במקומו, זה לא היה קורה. זו תיאוריה. נגדה אפשר לטעון שהיו זרמים גזעניים שהתחזקו על רקע הרומנטיזם הגרמני והפשילו. במרחב האינטלקטואלי צפו רעיונות רבים. בין היתר גם לאומנות שהתפתחה בעקבות נפוליאון, תחייה לאומית והקמת מדינות לאום. התודעה הלאומית המתהווה זקוקה לאחר, שבו ניתן להשתמש כמנוף כדי לבנות זהות עצמית. ועל תקן האחר יכולים לתפקד זרים, מיעוטים אתניים וכו'. אבל מערכת מחנות ההשמדה אינה נובעת מכך באופן הכרחי. שולמן מאמינה שהמלחמה הנוכחית מתנהלת בשדה התקשורתי-תודעתי, באותה מידה שבה היא מתנהלת בשדה הקרב. להבדיל ממלחמה קלאסית, היא אומרת, את הסכסוך הזה ניתן להקפיא כמעט בכל רגע נתון, תוך הכרזה על ניצחון בטלוויזיה. היא מעריכה שבזמן הקרוב תיתכן הקפאה שכזאת, אם, בהתאם להכרזות של שלטונות הכיבוש במחוזות זפוריז'יה וחרסון, אכן יתקיימו באזורים האלה, ואולי באזורים נוספים למשל, בחלקים ממחוז חרקוב או במחוזות דונייצק ולונסק, משאלי עם להצטרפות לרוסיה. אחרי עריכת משאלי עם כאלה וסיפוח השטחים, ניתן יהיה להכריז על ניצחון, מה שיאפשר להקפיא את האימות לזמן מה, אומרת שולמן. באיזה סדר יספחו ואת מי בדיוק? זה תלוי במצב הצבאי, כי קשה לקיים חגיגה באמצע ההפגזות. אבל נדמה לי שזה הכיוון. אני לא מבינה בעניינים הצבאיים, אבל אני רואה כיצד הממשל של פוטין עוסק ברוסיפיקציה. שולחים לשם פקידים, אנשים שמילאו תפקידים ניהוליים ברשויות המקומיות, ובמשרדים הארציים משוגרים לחרסון, לזפוריז'יה, לדונייצק ולאונסק. אם לא יצא לקיים את משאלי העם ממש ב-11 בספטמבר, תאריך יעד שאליו התייחסו השלטונות הכובשים, אפשר גם להמשיך להראות כיצד רוסיה מצליחה לשקם את חיי השלום. אפשר להכריז על השגת המטרות כמעט בכל רגע. האם המשטר ההיברידי ברוסיה, אותה אוטוקרטיה שמשתמשת במנגנונים דמוקרטיים דוגמת בחירות חופשיות וסדירות כדי להצדיק את קיומה, התחלף בדיקטטורה בחסות המלחמה? שולמן אומרת שאינה אוהבת את המונח דיקטטורה, הלא מדעי לדבריה, ומעדיפה להתעסק בשילוש דמוקרטיה, אוטוריטריזם, טוטליטריזם. גם לאחר שמרבית כלי התקשורת העצמאיים המשמעותיים נסגרו, והיתר נכנעו לחלוטין לצנזורה או ירדו למחתרת, אנשי האופוזיציה היגרו או נכלאו כמעט ללא יוצא מן הכלל, ההפגנות דוקעו באופן סופי, ומערכת החינוך הוכפפה לאינדוקטרינציה, שולמן מאמינה שמוקדם להיפרד מההגדרה ההיברידית. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא שאין ברוסיה אידיאולוגיה שהכרחית לדבריה כדי שתהפוך למדינה טוטליטרית. קיומה של אידיאולוגיה מניח שכל מי שאינו מסכים איתה מהווה מכשול להגעה לעתיד הטוב, ולכן עליהם להיות מבודדים או מושמדים. במקרה שלנו אין תמונה של עתיד טוב כלל. יכול להיות שהיא תתגבש, אבל בינתיים היא לא קיימת. הדיכוי כשלעצמו אינו תכונה הכרחית של מודל טוטליטרי. לדבריה, למרות דיכוי האופוזיציה, הצנזורה הצבאית והשינויים בחוקה שהתקבלו ב-2020, והקנו לנשיא פוטין אפשרות למשול עד 2036, המשטר ברוסיה הוא עדיין אוטוריטרי היברידי. זהו משטר מדינתי, אתטיסטי, שבו למדינה מונופול על קבלת ההחלטות, והמדינה היא הדומיננטית בתחום החברתי. שואפת להשתלט על הכל, רודפת פעילות אוטונומית. לצד זאת, למדינה אין מונופול בתחום הכלכלי. יש רכוש פרטי ויזמות פרטית. יש בנק מרכזי שפועל באופן עצמאי למדי, כאשר הכלכלה לא עברה לפסי מלחמה. כלומר, אין לנו לא קפיטליזם מדיני ולא קומוניזם מלחמתי. גם הבחירות, למרות כל הדיבורים על כך, לא בוטלו ולא ניתחו. כללי הבחירות האלה משתנים כל הזמן, לפני כל סבב בחירות החקיקה בנושא משתנה, אבל עדיין באופן פורמלי יש לנו רב מפלגתיות. הבחירות מתקיימות בסדירות שכתובה בחוק. כלומר, השלטון עדיין נסמך על הבחירות כדי לאשר את הלגיטימיות שלו. התנועה המשמעותית ביותר בכיוון מודל טוטליטרי נראית בתחום החינוך. תכונה של הטוטליטריזם היא אידיאולוגיה נכונה במרכאות יחידה, שסביבה נבנית מערכת החינוך. כל יתר מטרות החינוך משניות בהשוואה לאינדוקטרינציה של הדור הצעיר. אנחנו רואים צעדים בכיוון הזה. ההחלטה על הקמת תנועת נוער ארצית, פוליטיזציה של הדרג הניהולי, הכנסת תכנים לאומיים למערכת החינוך ושכתוב ספרי ההיסטוריה. אלה החלטות פוליטיות משמעותיות. גם התקשורת לדבריה עוד לא דוקעה סופית. נחסם מספר אדיר של כלי תקשורת שיכולים לייצר תמונת עולם אלטרנטיבית, אבל הכלים עדיין קיימים. יוטיוב לא נחסם, גוגל לא נחסם, הרשת הרוסית לא בודדה. כלומר, יש לנו עוד כברת דרך עד לאינטרנט הסיני. זהו תהליך. את התוצאה אנחנו עוד לא רואים. אפשר להניח שאם העבודה על הדור הצעיר והפיקוח על המרחב התקשורתי תימשך עוד 5 שנים, מתוך הסיטואציה הזאת תיוולד אידיאולוגיה שתהפוך את המשטר שלנו ראוי לשם טוטליטרי. אבל אולי הצעד החשוב ביותר שמפריד בין רוסיה לדיקטטורה במלוא מובן המילה, הוא לדבריה ההתגייסות של האזרחים. מודל טוטליטרי הוא מודל של גיוס, גם גיוס במובן המילולי לצבא, גם גיוס במובן הפוליטי, אידיאולוגי. שני סוגי הגיוס האלה כרגע אינם נגישים למשטר שלנו, ואינם רצויים מבחינתו. רוסיה היא חברה שעברה דמוביליזציה, כשאנשים מתרעמים מדוע האזרחים ממשיכים בחייהם כאילו כלום, זו בדיוק תוצאה של דמוביליזציה, וזה אופייני לאוטוריטריזם. בעוד הטוטליטריזם מאלץ את האנשים להשתתף. עד כה לחצו על עובדי המדינה לבוא להצביע, אבל עם הופעת הטכנולוגיה של הצבעה דיגיטלית, הלחץ ילך וירד, ובסופו של דבר ימצאו דרך להסתדר ללא אנשים כלל. הטוטליטריזם זקוק לאנשים, אבל האוטוריטריזם אינו זקוק לאנשים. לכן הוא גם מעודד עזיבה, כפי שאנחנו רואים כעת. שולו מספרת כי על פי הנתונים הסוציולוגיים בסקרים, אנחנו רואים מצב רוח לא מאוד מרומם של האזרחים. חששות בנוגע לעתיד. זה משתנה משבוע לשבוע, אבל בגדול אין איזו אמונה בעתיד בהיר. יש פחדים מגוונים בקרב האזרחים. לקראת סוף 2021, הפחדים הדומיננטיים ביותר היו כאלה שניתן לכנותם פוליטיים. פחדים מפני המדינה, פחד מדיכוי, מאלימות והשפלה על ידי המדינה, ופחד מפני מלחמה. מזה אפשר היה להסיק שאם המלחמה אכן תתרחש, היא לא תהנה מתמיכה, אבל אפשר היה להגיע גם למסקנה הפוכה. אם אנשים כל כך פוחדים מזה, הרי שכשזה יקרה, הם ישתקו. כי הנה הנורא מכל קרה. כלומר, מה שצריך לעשות בהתאם למנגנון הקדמון שלנו, הוא לברוח או לקפוא. והחברה אכן התחלקה לפי שתי התגובות האלה. רבים ברחו, אבל כידוע, היכולת לברוח היא פריבילגיה בפני עצמה. אלה שלא רצו או לא יכלו לברוח, קפאו. גם רוסיה נרמסה על ידי הטנקים. כתבתה של ליזה רוזובסקי. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.